בפעם הקודמת התחלנו, התחלנו את העניין של הגדרת המושג ספק, ודיברתי על, על הבדל בין ספק אונטי לספק אפיסטמי. אונטי זה ספק במציאות עצמה, מה שקראתי עמימות, לא ספק, וספק אפיסטמי זה ספק הכרתי, אפיסטמולוגיה זה תורת ההכרה. זה ספק שנובע מחוסר או מידע חלקי אצלי, או חוסר במידע אצלי. והתחלתי, בסוף הפעם הקודמת, דיברתי בקצרה על דוגמה הלכתית לספק אונטי, כאשר לפני כן דיברתי על זה שבבחינת הפיזיקה, כן, חוקי הטבע, אין בעצם מצב שהוא ספק אונטי. כל ספק הוא ספק אפיסטמי. כן, דיברתי על הטלת קובייה או מטבע או משהו כזה, והטענה הייתה שבעצם מדובר בתהליך שהוא לגמרי דטרמיניסטי. אם תיתנו לי את מהירות ההתחלתית, את הגובה, את הכיוון של המהירות ההתחלתית ועוד את הנתונים הרלוונטיים, אז אני אגיד לכם על איזה פאה טיפול הקובייה או על איזה צד טיפול המטבע. השימוש שאנחנו עושים בהסתברות כדי לנתח תוצאות של פעולות כאלה נובע מקושי חישובי. בגלל שקשה מאוד לחשב את זה, החישוב הוא מסובך, הוא תלוי מאוד רגיש לתנאי ההתחלה, אז לכן אנחנו משתמשים בהסתברות, למרות שבעצם אין כאן שום דבר אקראי במציאות עצמה. במציאות עצמה הכל בעצם דטרמיניסטי. והחריג היחיד מבחינת חוקי הטבע, או לפחות מה שידוע היום, זה בתורת הקוונטים, בסקלות מאוד מאוד קטנות, ששם בפרשנות המקובלת לפחות לתורת הקוונטים, יש עמימות במציאות עצמה, לא בידע שלי על מה שקרה, אלא במציאות עצמה, כן? חלקיק יכול לעבור בניסוי שני סדקים, אז חלקיק יכול לעבור גם בסדק א' וגם בסדק ב', ולא שאני לא יודע באיזה משני הסדקים הוא עבר, אלא הוא עבר גם בזה וגם בזה, למרות שהוא חלקי, כשזה נשמע קצת מוזר, בפיזיקה קלאסית זה לא אפשרי. ואז בסוף הפעם הקודמת אמרתי שבעולם הפיזיקלי זה נשמע מאוד מתעתע ולא מובן, אבל בעולם ההלכתי אפשר לראות לזה דוגמאות שהן הרבה יותר פשוטות, ושם כל אדם רואה מיד שמדובר בעצם בסוג של ספק, ספק קוונטי, כן? ספק עמימות במציאות עצמה ולא חוסר במידע. אז בואו נראה את זה טיפה יותר בצורה מסודרת.
אז הרב, אתה טוען שעמימות בספירה המשפטית היא לא תמועה?
ש?
שעמימות בספירה המשפטית היא לא תמועה?
אני יודע, כן, נכון, לא תמועה, או שהרבה יותר מובנת. זאת אומרת, קל, אבל דוגמה שקל מאוד להבין אותה, דוגמאות שקל מאוד להבין אותן, שלא כמו מה שקורה בפיזיקה. ששם אתה
כן, אבל אתה הסברת במקום אחר שהספירה המשפטית נגזרת מחלויות מטאפיזיות ומציאותיות. נכון. אז אם יש עמימות בספירה המשפטית, זאת אומרת שיש גם עמימות בספירה המציאותית, אז איך זה מסתדר?
אוקיי, אז הנה, זה, הספירה המציאותית כן, אבל זאת לא מציאות, זאת לא מציאות פיזיקלית, זאת מציאות מטאפיזית.
אז מה?
עובדה, בוא ניקח את הדוגמה ותראה. יש המשנה ביבמות מדברת על קידש אחת מחמש נשים ואין יודע איזו קידש. כל אחת אומרת אותי קידש, נותן גט לכל אחת ואחת ומניח כתובה ביניהן ומסתלק. כן, זה באמת, צריך לעשות על זה סרט על הדבר הזה. דברי רבי טרפון. רבי עקיבא אומר, אין זו דרך מוציא מידי עבירה, שייתן גט וכתובה לכל אחת ואחת. ואת הוא קידש אחת מחמש נשים, לא זוכר איזו מהחמש הוא קידש, כל אחת טוענת שהוא קידש אותה, אז אנחנו בספק לגבי האנשים האלה, מי מהן היא זו שהוא קידש. אוקיי? אותו דבר, גזל אחד מחמישה, ואין יודע מאיזה גזל. כל, כן, עוד פעם, הוא גזל ממישהו אחד, אבל הוא לא זוכר מי. כל אחד אומר אותי גזל, מניח גזלה ביניהם, הוא מסתלק דברי רבי טרפון. רבי עקיבא אומר, אין זו דרך מוציא מידי עבירה, שישלם לכל אחד ואחד. כן, השאלה היא מספק משלם לכל אחד מהנגזלים הפוטנציאליים, או שהוא משלם פעם אחת, וזה שהוא לא יודע למי מהם צריך לשלם, זה בעיה שלהם, לא בעיה שלו. אז המקרה הזה, בכל אופן, הוא כמובן ספק אפיסטמי. יש פה מישהו אחד שהוא גזל אותו, או אישה אחת שהוא קידש, אם נשאל את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יוכל גם להגיד לנו מי זה, אני לא יודע. לי חסר מידע לגבי העניין הזה. זה לעומת, כן, או אני יודע, אם אתם רוצים, מוצא חתיכת בשר בשוק, כן, אם אני מוצא חתיכת בשר בשוק, ויש, הגמרא אומרת הרי שזה תלוי בשאלה, איזה חנויות בשר יש באותה עיר, חנויות שמוכרות כשרה, חנויות שמוכרות טריפה, אז אם רוב החנויות מוכרות כשר, אז אפשר להניח שהחתיכת בשר שמצאתי היא כשרה. זה מצב קלאסי של ספק. אבל המצב הזה הוא לא אבל, אלא המצב הזה הוא כמובן ספק אפיסטמי. בגלל שהחתיכת בשר ברור שהיא באה מאחת מהחנויות. אני לא יודע מאיזה מהחנויות היא הגיעה. ולכן יש פה איזושהי מציאות שהקדוש ברוך הוא יודע אותה. אם הייתי שואל אותו, הוא היה אומר לי מאיזה חנות זה הגיע. אצלי יש חוסר במידע, אני לא יודע, חסר לי מידע על הסיטואציה. זה המצב הרגיל של ספק. אוקיי? זה בעצם המצב הרגיל, גם בהלכה וגם בעולם המציאותי, כן, בפיזיקה. אבל כנגד המצבים האלה שזה ספקות אפיסטמיים, יש סוגיה של קידושין שלא מסורים לביאה, בקידושין מדף נון א', מדובר בבן אדם שהגיע לאבא, שיש לו שתי בנות, הוא נותן לו פרוטה, ואומר לו, אחת משתי בנותיך מקודשת לי. האבא מסכים, וזהו. מה הסטטוס עכשיו? מדובר יש לו שתי בנות, נגיד רחל ולאה, אחת משתי הבנות הללו מקודשת, ניתנה רק פרוטה אחת, לא ניתנו שתי פרוטות. אוקיי? אז ברור שאישה אחת רק מקודשת. אבל אני לא יודע אם זאת רחל או לאה, נגיד שאני רחל ולאה, כן? אז אני לא יודע אם זאת רחל או לאה. ואז הבעיה היא שזה קידושין שלא מסורים לביאה. למה? כי אם רחל היא המקודשת לי, אז לאה היא אחות אשתי ואסור לי לבוא עליה. אבל אם לאה מקודשת לי, אז רחל היא אחות אשתי ואסור לי לבוא על רחל. אבל כיוון שאני לא יודע מי משתיהן מקודשת לי, אז כל אחת מהן היא ספק אחות אשתי, וכיוון שכך אני לא יכול לבוא על אף אחת מהן, וזה נקרא קידושין שלא מסורים לביאה. ונחלקים אביי ורבא במצב כזה, האם קידושין כאלה תופסים או לא? להלכה פוסקים כמו אביי, זה הקוף של יעל קגם, קידושין שלא מסורים לביאה, ולכן להלכה פוסקים שמקודשות שתיהן. עכשיו, כמובן מקודשות, אבל אסור לבוא על אף אחת מהן. ולכן מה שצריך לעשות זה לתת גט לכל אחת ואחת, משתיהן. ואגב, במקרה הזה גם אין, לא תהיה מחלוקת רבי עקיבא ורבי טרפון שראינו ביבמות, האם ישים שם גט אחד ויסתלק, או שייתן גט לכל אחת ואחת. במקרה הזה ברור שהוא צריך לתת גט לכל אחת ואחת. למה? בגלל שבמקרה הזה מדובר בספק אונטי, ולא בספק אפיסטמי. אם הייתי שואל את הקדוש ברוך הוא, תגיד, איזה משתי האחיות מקודשת לי, זאת רחל או לאה? הקדוש ברוך הוא היה עונה לי, לא יודע. לא יודע. גם הוא לא יודע האם זאת רחל או לאה. זאת אומרת שאין פה איזשהו מידע קונקרטי, מוגדר בעולם, שאני לא יודע אותו. זאת אומרת, הספק הוא בעצם בהכרה שלי, בתפיסה שלי את המציאות. חסר לי מידע על המציאות. פה לא חסר לי שום מידע על המציאות. המציאות עצמה לא מוגדרת חד משמעית. במציאות עצמה יש אישה אחת מתוך שתיים מקודשת, אבל זו לא אישה אחת מוגדרת מתוך שתיים שאני לא יודע מי היא. לא, זאת אישה אחת לא מוגדרת. לא ידועה, לא מוגדרת. במציאות עצמה אישה אחת מתוך שתי אנשים הללו מקודשת לי, בלי להגדיר מי. לכן זה ספק אונטי או עמימות, ולא ספק אפיסטמי. אז זה המקרה של קידושים שלא מסורים לביאה.
הרב, גם בספק אפיסטמי, רבי טרפון טוען שנותנים גט לכל אחד ואחד. הוא רק חולק על הכתובה, נכון?
מה? לא הבנתי.
רבי טרפון שמע ביבמות, הוא אומר שנותנים גט לכל אחד ואחד.
אוקיי, מחלוק את רבי עקיבא ורבי טרפון.
לא, שניהם מסכימים שגט נותנים לכל אחד ואחד.
לא, שם גט לגט
ו... זה רק הכתובה.
אני מסתרק.
הוא חושב רק על הכתובה כתוב, לא על הגט.
כן, הוא חולד רק על הכתובה.
סליחה, נכון, אוקיי. סליחה. כן, נכון, לגבי הגזל, כן, אם היה מצב כזה של גזל, או לגבי דיון הכתובה, לא משנה, אז הייתה פה מחלוקת, ואצלנו לא הייתה מחלוקת. זאת אומרת, אצלנו די ברור שגם רבי טרפון היה מסכים לרבי עקיבא. אז הטענה היא שבמקרה של קידושין שלא מסורים לביאה, זה בעצם ספק אונטי ולא ספק אפיסטמי. עכשיו, אני רוצה קצת להגדיר יותר את הנקודה הזאת.
זה כמו האישה של רב שמעון שקופ שהיא גם מגורשת וגם נשואה?
כן, אני אגע בזה עוד רגע. אז ככה, הגמרא אומרת, איתמר, קידושין שאין נשואין לביאה, אביי אמר אבו קידושין, רבא אמר לא אבו קידושין. אמר רבא, בראהינה אסברה לי, כן, מישהו שקוראים לו בראהינה, הסביר את זה לו, כי כך איש אישה ובעלה, קידושין המסורים לביאה, אבו קידושין, כן, כשלוקח איש אישה, זה באופן שהוא יכול לבעול אותה. קידושין שמסורים לביאה, אבו קידושין, קידושין שאין מסורים לביאה, לא אבו קידושין. זה טענת רבא. הבעיה טוען שכן, שזה כן קידושין, לכן צריך לתת גט לשתיהן, והלכה כהבעיה. בכל מקרה, מה שמעניין זה, זאת הסיטואציה. זאת אומרת, הרי גם אביי וגם רבא, שניהם מסכימים שיש איסור לבוא על כל אחת מהן. אז זה אין ויכוח. שניהם מסכימים. כל השאלה זה, האם קידושין כאלה שיש איסור לבוא על כל אחת מהן, הם קידושין או לא קידושין? זאת אומרת, הוויכוח שלהם זה רק בדיני קידושין. אבל אין להם ויכוח בשאלה איך לנתח את הסיטואציה. בניתוח הסיטואציה שניהם מסכימים שמדובר פה בספק, וכיוון שכך אסור לך לבוא על אף אחת מהן, ולכן זה נקרא קידושין שלא מסורים לביאה. רק שרבא טוען, נכון, אבל גם קידושין כאלה הם קידושין. סליחה, אביי.
אביי.
רבא טוען שקידושין כאלה הם לא קידושין. אבל מבחינת ניתוח המציאות, שניהם מסכימים שזה קידושין שלא מסורים לביאה, ואולי כדי לחדד את העניין, מה פירוש קידושין שלא מסורים לביאה? אז רש"י, רש"י שם כותב, כי ייקח איש, דהיינו, קידושי כסף, דגמרינן לאו כיחה כיחה, הוא כתיב, ובעלה, דבעינן ראויה לביאה, כן, לא מדובר על קידושי ביאה, קידושין נעשים בכסף, אבל קידושי כסף בעצמם לא יכולים לחול אם אי אפשר לבוא עליה. כן, הוא אומר, קידושי ביאה זה ברור, לכן מדובר פה בקידושי כסף, כי ייקח איש אישה, זה כיחה כיחה משדה אפרון, מדובר על קידושי כסף. צריך שהקידושים יהיו מסורים לביאה. עכשיו, לכאורה, הסיטואציה היא פשוט קידושים שאי אפשר לממש אותם. נכון? אי אפשר לבוא על האישה, ולכן הוויכוח בין אביי לבין רבא אם זה קידושין או לא. אבל תוספות שם במקום אומר שזה לא יכול להיות ההסבר, ככה משמע מרש"י, אבל תוספות אומר לא יכול להיות ההסבר, אומר כך, קידושין שהם מסורים לביאה, רבה אמר לא אהבו קידושין, פירש בקונטרס, דכתיב ובעלה, בבאינן ראויין לביאה. כן, הקידושין צריכים להיות פני מימוש, כן, שאפשר לממש אותם. וקשה, דאח חייבי לוין אינם ראויים לביאה, ותפסו בו קידושין. כן, יש מחלוקת תנאים, אבל להלכה, קידושין תופסים בחייבי לוין, רק בחייבי קריטות, קידושין לא תופסים, בעריות. קידושין לא תופסים, אבל בחייבי לוי, נגיד כהן וגרושה, הקידושין תופסים. עכשיו למה? הרי זה לא ראוי לביאה. אז אומר תוספות, לכן נראה לפרש.
לא, הביאה עצמה אסורה בין כהן לגרושה?
מה?
הביאה עצמה אסורה בין כהן לגרושה?
כן.
זה לא רק הקידושין שהם מסורים?
בגלל שהם לא מסורים לביאה, אז גם הקידושין בעייתיים. השאלה האם צריך קידושין כדי
לייצר... כדי שהביאה תהיה אסורה, לא?
כדי שהביאה תהיה אסורה, אני כבר לא זוכר, נדמה לי שיש על זה מחלוקת ראשונים, אני כרגע לא זוכר, אבל זה לא משנה. בכל מקרה, לפחות אחרי הקידושין, ודאי שיש איסור על הביאה. ולכן זה קידושין שלא מסורים לביאה. אחרי שהוא קידש אותה, הוא צריך להוציא אותה, אסור לו לבוא עליה. אז תוספות אומר, לכך נראה לפרש, קידושין שאין מסורים לביאה, כלומר, שאיסור הביאה על ידי קידושין, והיינו, היכא דקידש אחת משתי החיות בסתם, שמקודם הקידושין הייתה כל אחת מהן מותרת, ועכשיו על ידי הקידושין נאסרו שתיהן, אבל חייבי לוין, איסור הביאה לא באה על ידי הקידושין, שהרי מקודם לכן נאסרו בביאה, כמו אחר הקידושין. מה אומר התוספות? הוא אומר, מה? בקידושין שלא מסורים לביאה, הבעיה היא לא שעשיתי קידושין, ועכשיו יש איסור על הביאה. כי אם זה היה הסבר, כמו שמשתמע ברש"י, אז גם חייבי לוין, זה היה קידושין שלא מסורים לביאה, והיה צריך להיות מחלוקת בין הבעיה לרבה, אם הקידושין תופסים או לא. שם ברור, נפסקה הלכה כבר במישור בין תנאים, שקידושין כאלה תופסים. לכן אומר תוספות, שפה מדובר בסיטואציה שהקידושים הם אלה שחידשו את איסור הביאה. וכהן וגרושה, האיסור הביאה קיים, זה קשור אגב למה שדיברנו קודם. תוך שאת פה למשל מניח שהאיסור, זה, אני חושב שברמב״ם באמת כתוב שזה תלוי. תוך שאת פה מניח שזה לא תלוי בקידושין, זה רואים ברור. תוך שאת אומר שקידושין של כהן וגרושה, לא מסורים לכל, לא הקידושין יצרו את האיסור. האיסור קיים גם בלי זה. רגע, יש פה איזה רעשים.
לא,
הקידושין, האיסור הביאה של כהן וגרושה קיים בלי שום קשר לקידושין, גם לפני הקידושין. ולכן ביצוע הקידושין עצמו לא הוא זה שיצר את איסור הביאה. היה קיים קודם, ונשאר גם אחר כך. זה לא נקרא קידושין שלא מסורים לביאה. קידושין שלא מסורים לביאה זה מצב שבו פעולת הקידושין עצמה יצרה את איסור הביאה. זה נקרא קידושין שלא מסורים לביאה. זה בדיוק המקרה של מי שקידש אחת משתי אחיות. מי שקידש אחת משתי אחיות, למה אסור לו לבוא על כל אחת מהן? בגלל שיכול להיות שהיא אחות אשתו. איך היא נהייתה אחות אשתו? בגלל פעולת הקידושין. זאת אומרת שפעולת הקידושין יצרה את איסור הביאה. האיסור הביאה נוצר בגלל פעולת הקידושין. רק...
הרב, אני לא מבין בכלל את הבעיה. מה זאת אומרת, אתה יוצר פה, מה זה קידושין בפשט? זה אדם שפוגש אישה ורוצה להתחתן איתה כדי שיהיה לביניהם זוגיות. עכשיו ממציא הבעיה קונסטרוקציה חדשה, אדם ממציא אישה שלא קיימת, הרי אין פה אישה קיימת, אין פה יצירת זוגיות, סתם קונסטרוקציה חדשה שמנותקת לגמרי מהקיומיות והמציאות.
אין פה יצירת זוגיות.
אין פה, הרי אנחנו, כי הרי הוא לא יודע איזה, לא שהוא לא יודע, אין בכלל מציאות שהוא יצר פה קשר עם אישה כלשהי ספציפית.
הוא לא יודע.
זה קונסטרוקציה חדשה, המצאנו מוצג חדש, אישה דמיונית שהיא לא קיימת, והמשמעות ש...
הוא יצר קשר, הוא רק לא יודע עם מי.
אומר, אין פה יצירת קשר עם אישה ספציפית.
מה?
לא שהוא לא יודע, מה צריך, הרב אמר שזה, ברור שזה...
לפי שיטתך מישהו שקידש אישה. והוא לא זוכר, והוא לא זוכר מי, או שלח שליח, שקידש לו אישה והשליח מת, ואנחנו לא...
זה ספק במציאות.
למה? זה, מה זה
משנה? זה ספק במציאות, זה ספק, ספק אפיסטמי, אני מדבר על ספק אונטי.
למה? אבל אונטי, כשאתה מקד... ספק אפיסטמי.
לא.
לא נוצרה פה שום
ציון. אני לא יודע, אם היה איזה רחפן שצילם, אז פתאום הכל בסדר, הסתדר. אוקיי. מתרנו, וחיו באושר ואושר. זה ספק אפיסטמי, אבל פה מראש כל המהות של המעשה הוא מעשה שאין לו שום קשר לקידושין, זה מילים, קוראים לזה קידושין, אבל זה שום קשר, גם לא קשר לאישה, הוא לא התחתן עם שום אישה, כי אין אישה ש...
אותו דבר קורה בספק אפיסטמי, בדיוק אותו דבר.
אבל זה רק בגלל שאני לא יודע, אם מעמד שם מישהו ואומר סליחה...
מה זה משנה בגלל מה?
אבל זה לא פוגם את... לא, אבל זה לא פוגם את מהות המעשה, כשהוא עשה את המעשה, הרי הוא ידע. באותו רגע שהוא קידש, הוא קידש איסטר
ספציפית. לא ידעתי כלום, השליח ידע.
השליח ידע, לא חשוב, מישהו ידע, המציאות ידע, האלוקים ידע, האישה ידע, לא ידע, כולם ידעו. עכשיו אנחנו לא יודעים, אז מה, זה שאנחנו לא יודעים זה שינה משהו במציאות? לא. אבל פה, מראש...
ברור שכן. כן?
למה?
לא נוצר שום קשר זוגי? מה זה קשר זוגי עם איזה אישה שאף אחד לא יודע מי, מה אכפת לי?
מחר ידעו, אז אנחנו נקווה, כשעבור המשיח נדע, נחכה לתחיית המתים, ואז הזוגיות שלהם תפרע.
אין לזה שום משמעות.
אני רוצה להוסיף לשם. אני רוצה להוסיף לשם.
לספק אונטי לא קשור למה שאתה אומר. אם באופן עקרוני ניתן לייצר זוגיות גם אם היא לא מתממשת, אז למה בספק אונטי שלא יהיה אפשר? מה הבעיה? אותו דבר, יש לי זוגיות עם אישה לא מוגדרת, נכון, לממש.
אבל זה מילים, הרב, אבל זה מילים סתם, אין פה שום זוגיות ואין פה שום אישה. זה סתם מילים, קוראים לזה, הרב אומר, זוגיות, אישה, קידושים, פרוטה ואין כלום.
אני רוצה להוסיף לשאלה, אני רוצה להוסיף לשאלה הזאת, גם איזה מונח משפטי. הקידושים הם כדי שתהיה הביאה הזאת, ואתה אומר הרי את מקודשת לי ויש קידושים. בפעולה הזאת נוצר מצב שלא נעשתה פעולה, זה נקרא במונח המשפטי void, זה בטל מעיקרה, אין פה מציאות שיכולה להתממש, אין פה בכלל מציאות. זה פעולה שהיא void, void.
אבל תסביר לי, תסביר לי.
רגע, ועוד מילה אחת, עוד מילה, אני פשוט שומע את השיעורים שלך בקידושים, ואתה לימדת שם על מי שקידש בעוד 30 יום, okay. אתה מביא שם את ה... שכחתי, תרים את ה... נו, מישהו מהראשונים שם שאומר שבעצם... כן.
קלטה קינדנו.
בדיוק. שבעצם אם הוא אמר את מקודשת לי לעוד 30 יום, אז לא קרה פה שום דבר, זה לא נגמר, ואז זה בטל. נכון, עשית קידושים, אבל זה לא נגמר, כי זה היה צריך להיות בעוד 30 יום. אז מה שקורה באמצע יכול לשנות את הכל, והפעולה היא בטלה, כי במציאות היא לא קיימת. בדיוק אותו דבר כאן. המציאות לא מאפשרת לזה להתקיים בכלל, זה לא מציאותי. לכן זה void.
זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, סתם, זה לא אותו דבר כמו ברן, ואני גם לא מסכים ספציפית לפה. בגלל שלפי שיטתך, גם אם אני כהן שמקדש גרושה, זה גם וויד. הוא לא יכול לבוא עליה. יש איסור. אבל שם הקידושים כן חלים.
מה זה איסור? אנחנו חיים באיסור, לפעמים חוטאים והמציאות לא השתנתה.
אנחנו יודעים אבל, יודעים מה המציאות, יודעים מה המציאות, יש פה לאו, יש פה איסור.
אני לא מבין. מה זה משנה אם יודעים?
כי יש הבדל בין... לא, יש הבדל בין אם ההלכה אוסרת על הקידושים, לבין אם אין מציאות שיש קידושים.
לא, אבל פה יש, גם פה רק ההלכה אוסרת, מה זאת אומרת?
לא, אני לא יודע את מי הוא נסע, המציאות לא קיימת. לא,
אני לא יודע
את מי
הוא נסע. אז לשיטתך, גם אם קידשתי אחת משתי נשים שהן לא אחיות, זה גם לא קידושים. כי אני לא יודע מי קידשתי.
יכול להיות.
אבל הגמרא אומרת במפורש לא ככה. מה אומרת במפורש? אם הוא מקדש אחת משתי נשים רגילות, זה ודאי ספק קידושין. על זה אין ויכוח. כל הוויכוח בין אביי לבין רבא זה רק אם השתי נשים האלה הן אחיות. בגלל שאז מה שקורה זה שכל אחת היא ספק אחות אשתי. לא בגלל שאני לא יודע מי אשתי. לגמרא לא מטריד אותה שאני לא יודע מי אשתי, או שגם הקדוש ברוך הוא לא יודע מי אשתי. זה לא מטריד לא את אביי ולא את רבא.
אז לזה אני לא נראה לי הגיוני.
אוקיי? Okay, אבל זה, מבחינת okay. הגמרא, זה דיני ספקות. אני חושב שחלק אולי מההבדל, זה נקודה מעניינת שעליה צריך לדון, שדיברנו על זה בעבר, חלק מההבדל זה שבעולם משפטי, לא מסתכלים על על הקביעה המשפטית כאיזשהו סוג של מציאות. זה סטטוס, סטטוס משפטי. וברגע שאין פה אישה מוגדרת שהיא המקודשת לי, אז העולם המשפטי לא יכיר בזה כקידושין. מבחינת ההלכה, כשאני מסתכל על השאלה אם יש או אין קידושין, זאת שאלה מטאפיזית. זאת אומרת, השאלה האם במציאות יש פה קידושין, גם אם אף אחד לא יודע מזה ואני לא יודע מי האישה ולא כלום, אבל נוצרה פה חלות קידושין. אחרי זה יש לי בעיות עם המימוש, איך עושים את זה, מה זה אומר, אז זה כבר דיני ספקות. אבל ההלכה לא מפקיעה מצבים לא מוגדרים, כי במציאות נוצר פה משהו. זה שזה יוצר לי בעיה משפטית, אז בזה אני מטפל עם דיני ספקות. בעולם המשפטי מעדיפים במצב כזה להגדיר שלא היה פה פעולת קידושין בכלל, בגלל שמבחינתם זה באמת הגדרות משפטיות, הם לא רואים את זה כמציאות מטאפיזית. אבל זיקה, זיקה של קידושין או קניין או מה שלא יהיה, היא בעצם, בהלכה, היא בעצם זיקה מטאפיזית. ואני יצרתי פה זיקה מטאפיזית קודם כל כי מסרתי פעוטה כדת וכדין וקידשתי אישה. נכון, זאת אישה לא מוגדרת, ועכשיו צריך לדון מה זה אומר. אבל זה שהאישה לא מוגדרת לא מפריע בעולם ההלכתי בכל מקרה. זה ודאי לא מפריע, על זה אין ויכוח.
לאבאי, לרבה, כן מסכים איתנו.
לא, על זה אין ויכוח. לכל הדעות קידושין כאלה הם קידושין. אם מדובר שאני מקדש אישה אחת מתוך שתיים, לא אחיות, שתי נשים. אחת מתוך שתי נשים, אני מקדש אחת מהן. כולם מסכימים שיש קידושין. כל הוויכוח פה נוצר...
בסדר, כי אתה יכול לחיות עם שתיהם, אז מה קרה? אז זה לא סותר, זה מה שתוספות אומר. כשהמעשה שלך אפילו סותר את כל המהות של קידושין, באמת זה חסר טעם.
תגיע לתוספות עוד רגע, אני קודם כל רוצה להסביר את הסיטואציה. אז אם יש פה אחת משתי נשים שלא מוגדרת מי מהשתיים, אז במצב כזה זה ודאי קידושין. על זה אין ויכוח בעולם. אין מי שמתווכח על זה, בהלכה. אוקיי? לכן, העובדה שהאישה לא מוגדרת, זה לא מעניין, מבחינה הלכתית. מה שיוצר את הבעיה פה, לדעת רבה, לפי הבעיה גם זה לא בעייתי, אבל לדעת רבה מה שיוצר פה את הבעיה זה שהשתיים האלה הן אחיות. ואז מה? אז הבעיה שהאישה לא מוגדרת מייצרת בעיה שאי אפשר לבוא על אף אחת מהן, וזה מה שמונע את הקידושים. לא זה שהאישה לא מוגדרת. ולכן זה רק באחיות, ולא בסתם שתי נשים. ומה שקורה... אבל
לקדש שתי נשים שהן לא אחיות, כשאומרים שיש קידושין, מה בעצם המשמעות כשאתה אומר יש קידושין? כי אם אתה תגיד לי זה רק בעולם ההלכתי, המטאפיזי, זה לא אומר לי כלום. אני, המשפט אצלי הוא גם במציאות, צריכה להיות קורלציה בין מה שאני...
המשמעות של העניין... זה שיש פה בעצם כמו מצב של ספק. אחת משתיהן מקודשת לי ויש ספק מי. בדיוק כמו ששלחתי שליח, קידש לי אישה ומת. ואני לא יודע אם זאת רחל או לאה. במצב כזה יש קידושין וזה ספק. מבחינה הלכתית, גם המצב שלנו הוא אותו דבר. זה מצב של ספק.
אני מסכים, אני גם שאלתי שבוע שעבר את אותו עניין. איך יכול להיות פה בכלל איזה משהו שמתרחש בזה שאני אומר איזה משהו באוויר שלא נופל על כלום? זה לא מוגדר, זה חסר משמעות. למה בכלל אנחנו תופסים את זה בתור
משהו שקורה פה? זה שני ביטויים שונים. לא מוגדר אני מסכים. חסר משמעות אני לא מסכים.
מה המשמעות? אני אמרתי משהו בעל
ובעביר. מקודשת לי. זאת המשמעות.
אבל אין לזה שום משמעות קיומית, שום דבר במציאות. הכל בעולם דמיוני של הגדרות של מילים, אבל אין לזה שום קשר למציאות.
אחת משתיהן מקודשת לי בעולם הכי ריאלי שיש, לא דמיוני ולא
כלום. אני יכול לקדש אבן?
לא, אתה יכול לקדש אישה. אבל גם אם אישה לא מוגדרת, אתה
קדש. אבל האישה צריכה להיות ספציפית.
לא.
אני מקדש מי שהיא ספציפית. אני לא מקדש סתם.
לא. זה צריך להיות אישה, לא אבן, אבל האישה לא צריכה להיות ספציפית, זה בדיוק מה שכתוב בסוגיה הזאת.
אם במקום להגיד, הרי את מקודשת לי, הייתי ממלמל איזה אוסף של מילים, זה לא היה תופס. ופה אני גם ממלמל אוסף של חסר משמעות, וזה תופס, וכולם מתרגשים.
אני אחזור על אותה תשובה, אתה לא ממלמל שום דבר, עשית פה פעולת קידושין כדת וכדין, בהיר, מוגדר, הכל בסדר, רק מה? רק עשית את זה על אישה שהיא לא מוגדרת באופן ספציפי, אלא אחת מתוך שתיים, זה הכל. עשית פעולת קידושין.
וזה פוסל את המשפט הזה, הרי את מקודשת בעצם העובדה שזה לא...
התורה אמרה על אישה, התורה אמרה אישה, כי כך איש אישה, לא דמיונית, לא יצירה ורבלית של בני אדם, אלא אישה שחיה במציאות של
החוקים
ברא אותה, שהיא תצאית של...
אנחנו חוזרים על עצמנו, לכן אין טעם. ההלכה אומרת שאפשר לקדש את האישה הזאת, קצת חשיבה מופשטת אומרת, יש פה אישה ויש פה קידושין, ואני לא רואה בזה בדל של בעיה. שום בעיה אני לא רואה פה, זה לגמרי בסדר. כל הבעיה שנוצרת, זאת אומרת, זה אני אומר גם על עצמי, אבל ההלכה מתי אומרת ככה? ההלכה אומרת, אין שום בעיה בקידושים כאלה. הקידושים תופסים. אתה בעל של אישה. מי זאת האישה? אחת מהשתיים האלה. זה הכל. עכשיו, אני שואל, מה קורה אם אי אפשר לבוא עליהן? ועל זה נוצרת מחלוקת הבעיה ורבה. אי אפשר לבוא עליהן. אומר התוספות, גם על אשת כהן, גם כהן וגרושה, זה קידושין שאתה לא יכול לבוא על האישה. למה זה לא קידושין שלא מסורים לביאה? אומר התוספות, שבכהן וגרושה, האיסור היה קיים עוד לפני הקידושין, והקידושין לא יצרו אותו. הם פשוט, הוא נשאר גם אחרי הקידושין. במקרה של קידושין שלא מסורים לביאה, הקידושין הם אלה שיצרו את האיסור. וזה לא, לפי רבה, זה לא קידושין. מה הכוונה? הרי זה לא סתם חילוק טכני, האיסור קיים בלי הקידושין, האיסור קיים אחרי הקידושין, תכלס, הקידושין לא מסורים לביאה, מה אכפת לי מה יצר את איסור הביאה? אם הקידושין צריכים להתממש בביאה, אז מה זה משנה אם האיסור שמונע את ההתממשות נוצר על ידי הקידושין, או שהאיסור הזה היה קיים עוד קודם? תכלס, אי אפשר לממש את הקידושין. למה יש הבדל בין כהן וגרושה לבין המקרה של מקדש אחת משתי החיות? התשובה היא, אני חושב לפחות, שזה הפשט בתוספות, זה ככה רוב הראשונים לומדים, רש"י פה הוא תמוה, לא משנה כרגע, רוב הראשונים לומדים ככה, יש, אנחנו מכירים מושג כזה בגירושים. נגיד שמישהו מגרש אישה, בתנאי שהיא לא תשתה יין לעולם. כן? על מנת שלא תשתה יין לעולם. אז הגירושים האלה בטלים, בגלל שאין פה כריתות. מה הכוונה אין פה כריתות? גם אחרי הגירושים, בעצם נוצרת זיקה בין הבעל, נשארת, סליחה, זיקה בין הבעל לבין האישה, שלא פוסקת. זיקה נצחית, עולמית, בין הבעל לבין האישה. למה? כי כל חייה, אם היא תשתה יין, יתבטלו הגירושין והיא תחזור להיות אשתו. זאת אומרת, היא לעולם, הזיקה בין שניהם לעולם לא מתנתקת סופית. ולכן דבר כזה הוא לא קריטות. מה הכוונה לא קריטות? גירושין תפקידם לכרות, כתב לה ספר קריטות ונתן בידה. הגירושין תפקידם לכרות בין הבעל לבין האישה. פעולה שלא קורטת בין הבעל לבין האישה, היא לא פעולת גירושין. הטענה של הגמרא, לפי תוספות, מה שהגמרא אומרת פה, זה אותו דבר לגבי קידושין. קידושין זאת פעולה שתפקידה לחבר בין בני זוג. עכשיו, אם הפעולה הזאת בעצמה יצרה ביניהם נתק, זאת אומרת, דווקא הפעולה הזאת היא זו שלא מאפשרת להם לקיים יחסי אישות, אז הפעולה הזאת לא יכולה לחשב כפעולת קידושין. ולכן זאת לא פעולת קידושין לפי רבה, ולכן הקידושין לא חלים. הבעיה אומר שכן, אבל אני אסביר כרגע את רבה. שימו לב.
זה מה שאמרנו, זה בדיוק מה שאמרנו. כשאתה, לא, אתה אמרת אני מגרש אותך, אבל לא ניתקת, לא קראת את הקשר ביניכם לעולם. אז אמרת את המילים וזה לא כלום, עשית כלום.
זה לא מה שאתה אמרת. כי מה שאתה אמרת, זה היה גם לגבי שתי נשים שהן לא אחיות.
עוד פעם,
שתי אחיות.
המשמעות של הקידושין, כששתי אחיות אתה יכול, יש אולי איזושהי משמעות, הרי קידושין, אתה לא אסור עליה, ואתה עכשיו תעשה, יכול להיות שיש לזה איזושהי משמעות לקשר ביניכם, שאתה לא חי בתודעה של...
הבעיה היא לא, לא הגדרת את האישה, לא זאת הבעיה, אלא הבעיה היא שפעולת הקידושין, במקום ליצור קשר ביניכם, יוצרת נתק ביניכם, ופעולה מהסוג הזה היא לא קידושין. לא בגלל שהאישה לא מוגדרת, ולא בגלל שאמרת סתם מילים, ולא בגלל שזה חי בעולם הפלטוני, כל זה לא נכון, ולא כתוב בגמרא. מה שכתוב בגמרא, זה פשוט בגלל שהפעולה הזאת במקום לחבר מנתקת. פעולה שמנתקת לא יכולה להיחשב כפעולת קידושין. זה הטענה. בדיוק כמו שפעולה שמשאירה את הזיקה בינינו לא יכולה להיחשב פעולת גירושין. פעולת גירושין אמורה לנתק אותנו. פעולת קידושין אמורה לחבר אותנו. ולכן התוצאה של הפעולה הזאת, ברגע שהיא סותרת את אופייה המהותי של הפעולה, אז הפעולה הזאת לא נעשתה. לא נעשתה פה פעולת קידושין. שימו לב להבדל מההגדרה הרגילה שאולי היה אפשר להבין ברש"י. בדרך כלל מבינים שקידושין שלא מסורים לביאה זה קידושין שהם לא בני מימוש. אבל אם זה היה כך, אז כהן וגרושה הם גם קידושין שלא מסורים לביאה. אי אפשר לממש אותם, אי אפשר לבוא עליה, יש איסור. פה ההגדרה היא אחרת לגמרי. קידושין לא בגלל שהם לא בני מימוש, אלא פעולת קידושין כזאת, שבמקום לייצר חיבור מייצרת נתק, היא לא פעולת קידושין. אז לא נעשתה פה פעולת קידושין. זה בכהן וגרושה לא קיים, כי בכהן וגרושה פעולת הקידושין לא יצרה נתק, היא רק לא שברה את הנתק, אבל היא לא יצרה אותו. אז הפעולה של הקידושין שנעשתה שם, היא פעולת קידושין לכל דבר. במקרה שלנו, פעולת הקידושין עצמה היא זו שיצרה את הנתק. זה לא יכול להיחשב פעולת קידושין. כי פעולת קידושין במהותה אמורה לייצר חיבור ולא נתק. זה בעצם פעולת,
ואם פעולת הקידושין לא מייצרת חיבור, לא שהיא מייצרת נתק, מייצרת חיבור. אני מדבר על שתי אחיות שלא, שתי נשים שלא אסורות אחת, אין איסור. ואז הוא אומר, הרי את
מקודשת. למה זה בכלל לא? למה זה כן מייצר חיבור?
למה? אני לא יודע עם מי.
אז לא יודע עם מי, בסדר, אז אני לא יודע, אבל נוצר חיבור.
איזה
חיבור? כהן וגרושה, כהן וגרושה זה הדוגמה של נוצר חיבור.
לא, הבנתי.
עשיתי קידושין, אבל אני לא יכול לממש את זה, אין חיבור.
מה הדין אבל בשתי נשים שהוא אמר אחת משתיהן? מה קורה?
מקודשת לי אחת משתיהן, זה הדין.
ומה? למעשה, מה קורה? הוא חי עם מישהי, הוא הולך לחיות עם מישהי, מה קורה?
אם הוא יחיה עם מישהי, זה ספק אם הוא חי עם אשתו או לא חי עם אשתו. לחיות לא עם אשתו זה לא איסור כל כך גדול, אבל עקרונית יש פה איסור דרבנן או ביטול
אחר. אז הוא יבחר? הוא יבחר עם מי לחיות?
לא, אז אני אומר, הוא לא יכול לבחור עם מי לחיות בפשטות. יש, על זה אני מדלג פה, יש טור באתר שלי שמביא שיטות כאלה שטוענות שגם אפשר לבחור. אבל אני, בתפיסה המקובלת אי אפשר לבחור.
אז אם הוא לא יכול לבחור, אז הקידושים האלה לא יצאו לפועל לעולם.
הקידושים לא יצאו לפועל. יש ספק, אני אחיה עם אחת מהן, והשאלה אם זאת אשתי או השנייה אשתי, בסדר, יש פה ספק.
אבל מבחינה מעשית, הקידושים האלה לא יצרו חיבור.
הם יצרו חיבור, רק אני לא יודע עם מי.
אבל זה לא יתקיים.
מה זה משנה? יצרו חיבור.
למה ההלכה טורחת להיכנס למצבים שאין להם שום דבר מציאותי? למה?
התשובה לזה היא מה שאמרתי לך קודם. שההלכה לא טורחת להיכנס לשום דבר. מבחינת ההלכה פשוט נוצר המצב הזה, זאת עובדה. זאת עובדה שהיא כפויה עליה. בניגוד לתפיסה המשפטית, שבתפיסה המשפטית, וזה יש הרבה דוגמאות, אני דיברתי על זה בעבר, בתפיסה המשפטית, ברגע שיש סיטואציה בעייתית, אז המחוקק יגיד, בסדר, אז פה אני מגדיר את זה כמעשה לא תקף. כי מה אני צריך להיכנס עם ראש בריא למיטה חולה? אבל מבחינה הלכתית, אני לא מחליט האם להיכנס עם ראש בריא ולאיזה מיטה אני נכנס. השאלה אם אני שם או לא. זה עובדה. זה כפוי עליי, זה לא משהו שהוא נתון להחלטתי.
ולדעתך זה נכון לעשות את זה?
מה זה נקרא נכון לעשות את זה? זה נכון שזה ככה. זה לא שאלה שזה נכון לעשות.
אם זה לא נשמע הגיוני.
מה זה לא נשמע הגיוני? זה יוצר בעיות. אבל ברמה ההגיונית, יש פה אישה שמקודשת לי, אני רק לא יודע מי.
לפי רבא, אם החיות הוא לא צריך לתת גט מספק?
לא שומע?
לפי רבא, במקרה של החיות, הוא לא צריך לתת גט מספק.
נכון, הקידושין לא קידושין, אז אין מה לתת גט. רבא, לא רבא.
אז עכשיו הוא יכול להתחיל מההתחלה ו...
כן, יש אחד מהם. כן?
מה קורה אם האבא אומר, היה לי בראש את הבכורה?
זה שהיה לך בראש זה יפה, אבל אני צריך לקדש אותה, לא אתה. השאלה אם אני נותן לך את האפשרות לבחור אחת משתיהן זה משהו אחר. אז ברור שאם אבא בחר ואני נותן לו את המנדט לבחור עבורי, והאבא בחר, אז בסדר גמור, אז קידשתי את הבכורה, אז אין בעיה. זה כמו לקדש על ידי שליח, ואני אומר לשליח, אתה כמו אברהם ששולח את אליעזר, קדש אישה לבני. השליח קיבל את המנדט לבחור את האישה, ומי שהוא יבחר, היא תהיה האישה המקודשת, אם זה אין בעיה בכלל. אני מדבר בסיטואציה שבה לא בחרתי. הזכרתי שלפי יש כמה מהראשונים, אחרונים, שרוצים לטעון שאפילו בסיטואציה הזאת אולי אפשר לבחור. זה קשור קצת לקריסה קוונטית, אבל זה אני לא אכנס כאן. כל מקרה...
אני לא רוצה לנדנד יותר מדי, אבל יש משהו שלא ברור לי. עכשיו מבחינה מעשית, שתי האנשים האלה, שלא לא אסורות אחת על השנייה, מה קורה מבחינה מעשית, שתי האנשים האלה, מה הם עושות בחיים עכשיו? מה עושה הבעל הזה בחיים?
אחת על השנייה.
מה?
מה פירוש על אנשים אסורות אחת
על... לא, אני מתכוון שהם לא אחיות.
אוקיי.
במקרה שהוא תירש אחת משתי נשים.
כל אחת מהם יספק אשת איש. אם מישהו יקדש אותה, הקידושין לא יחולו.
ומה יהיה הקשר שלהם עם הבעל הזה שקידש אחת מהם?
ספק אשתי.
אבל הם לא יחיו ביחד.
אני אומר, אם יחיו ביחד, הם נכנסים לספק איסור.
כלומר, לא יהיה פה מצב מציאותי שהם יוכלו להיות ביחד.
נכון. בדיוק כמו שליח שקידש אישה ואני לא יודע מי, לא יהיה מצב מציאותי שהם יוכלו ביחד.
אז ההלכה שיוצרת את המצב הזה, היא בלתי 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 הגיונית, בלתי אפשרית.
בהסתכלות של משפטן זה בהחלט כך. בהסתכלות הלכתית זה לא כך.
למה הוא לא יכול...
השפעה הלכתית שונה מהחשיבה המשפטית במקרה הזה, זה מה שאמרתי רק קודם, בגלל שברמה ההלכתית, מה שמטריד, אני אתן לך דוגמה אחרת, כי זה באמת, אני רואה שזה מטריד פה את האנשים. למשל, כתבתי פעם על קניין רוחני. קניין רוחני, ברמה ההלכתית, לכולם ברור שיש עניין ציבורי, שלבן אדם יהיה קניין על יצירה שלו. יש להגדיר קניין רוחני כמשהו תקף, שאסור לפגוע בו וכו', נכון? זה ברור לכולם, שיש עניין כזה. אצל משפטנים, ברגע שיש עניין כזה, אז גם יש קניין כזה. ולכן, הטענה שאנחנו רוצים להגדיר קניין רוחני, כי זה מועיל לקידום היצירתיות, ומדרבן את האנשים ליצור לטובת האנושות ולטובת החברה וכדומה, ולכן אנחנו מכירים או מכוננים מצב כזה של קניין רוחני. ברמה ההלכתית שתבדקו את הספרות, אז תראו שכל הפוסקים מסכימים שמאוד חשוב לייצר קניין רוחני, לתת לבן אדם זכות על יצירותיו, על רעיונותיו, אבל כולם גם אומרים שאין דרך הלכתית לעשות את זה. אין. מבחינה הלכתית אין דבר כזה קניין רוחני. זאת הטענה. למה לא? בגלל שמדובר פה בעובדות, העובדות כפויות עליי. זה לא שאלה של האם אני רוצה את זה או לא רוצה את זה. זה שאני רוצה את זה, זה נהדר. אבל גם אם אני רוצה את זה, אם זה לא אפשרי, זה לא אפשרי, זה לא עובד. זה לא עובד כי במציאות אין קניין כזה. קניין לא חל על דבר שאין בו ממש. אני אומר, זאת התפיסה המקובלת, אני לא מסכים עם זה, אני רק מתאר את התפיסה המקובלת. אז כיוון שקניין לא חל על דבר שאין בו ממש, זאת עובדה. גם אם אני ארצה נורא לייצר קניין כזה, לא יעזור לי. ולכן הפוסקים מתפתלים ומתלבטים ועושים כל מיני עקיפות דרך דינא דמלכותא והרחבות של השגת גבול וכל מיני דברים שונים ומשונים שכולם לא משכנעים עד לכל היותר דין דרבנן, אבל ודאי לא איסור דאורייתא. ואצל משפטנים אין שום בעיה. אתה ברגע שאתה מבין שיש היגיון לתת לבן אדם קניין רוחני, אז יש קניין רוחני, זה הכל. כי מבחינת המשפטנים, העיצוב של העולם המשפטי מסור בידם. בידם או בידי המחוקק, אני לא נכנס כרגע, כן, הוויכוחים האקטואליים. מי אמור לעשות את זה, המחוקק או השופט? אבל לא משנה, המערכת המשפטית באופן עקרוני רואה את עצמה כשליטה בלעדית על הסיטואציה. אם הסיטואציה דורשת שתהיה נורמה כזאת, אז היא תהיה, אין שום בעיה. ברמה ההלכתית, כל החכמים יכולים להסכים שראוי שתהיה סיטואציה משפטית כזאת, והיא לא תהיה. היא לא תהיה בגלל שעובדתית, זה פשוט לא חל. על דבר שאין בו ממש לא חל קניין, נקודה. זהו, אני נורא רוצה, זה נורא הגיוני, זה נורא חשוב שזה יהיה. אוקיי, חשוב והגיוני, הכל טוב, אבל עובדתית אין. מבחינה הלכתית, ההסתכלות על המצב המשפטי, זה כאילו שהייתה פה איזשהו סוג של עובדה, והעובדות הן לא בידינו. העובדות כפויות עליהן.
אבל זה לא עבירה
רק לחזק את השאלה.
הסכמה חברתית קניין רוחני.
אתה שומע?
אני אומר, אבל זה לא נגד ההלכה, זה לא עבירה אם המערכת או החברה מסכימה שיהיה קניין רוחני.
ברור שלא, ברור שלא. גם חכמים לא יכולים לתקן קניין רוחני, בתקנת הרבנן. אבל לא יהיה קניין רוחני בדאורייתא, כי קניין דבר שאין בו ממש, אין.
אז מה נפקא מינה, שאי אפשר ללכת לדין תורה בנושא הזה?
למשל, כן. עכשיו היום, עוד פעם, מדין דרבנן, אז כן יפעלו באיזושהי צורה כזו או אחרת. לדין תורה, אל תלך עם דברים כאלה בכל מקרה, אני ממליץ לך. מזיק בגרמה, מזיק לא בגרמה, אתה לא תצא מזה בדין תורה.
איך הדוגמה הזאת עזרה?
נגיע לזה בית דין שדן לפי דיני המדינה, כי בסך הכל בממונות דין עד המלכות החל, אז יכול להיות שהם ידונו אותך לפי דיני המדינה, ואז הכל בסדר, כמו שהלכת לבית משפט.
איך הדוגמה הזאת עוזרת? אני לא מבין, זה רק מחדד את העניין, שאין פה בעצם ממש דבר ממשי.
אני אומר, הדוגמה הזאת עוזרת לזה שהקושי שאתם רואים בסיטואציה הזאת נובע מחשיבה משפטית. בחשיבה ההלכתית אין שום קושי בסיטואציה הזאת. כי בחשיבה ההלכתית כל השאלה זה אם משהו נוצר, עובדתית. לא אם יש היגיון להגדיר אותו, האם זה יוצר לי בעיות שהוא נוצר או לא יוצר לי בעיות שהוא נוצר. השאלה אם נוצר או לא, והתשובה היא נתת פרוטה לבן אדם, שהוא באמת האבא של האישה, אז הקידושין חלו, נקודה. זה שאין פה אישה מוגדרת, אז אין אישה מוגדרת, אז אתה בספק.
למה זה נוצר? למה זה נוצר?
האבא יכול לקדש את ביתו, זה הכל. מה קורה? אם אתה הקדשת פרוטה אחת מתוך חמש הפרוטות שיש לך בכיס, הקדשת לבית המקדש, אוקיי? מה לדעתך אמור להיות?
זה הדוגמה שנתת השבוע שעבר, בתור דוגמה נוספת של המינוס.
מה לדעתך אמור להיות במצב כזה?
אותו דבר, גם כן אין פה משהו שהוא חל על דבר...
מבחינה הלכתית, פרוטה אחת מוקדשת לבית המקדש. ואני לא יכול לקבוע איזה. כי לא הגדרתי איזה 105. הקדשתי, אני הבעלים, אני יכול להקדיש פרוטה. ברגע שאני הקדשתי והפרוטה היא שלי, ההקדש חל, נקודה. עכשיו אתה שואל, אוקיי, אבל על מי הוא חל? אתה לא יודע על מי הוא חל, אז יש דיני ספקות. אבל אין שום מניעה לזה שההקדש יחול, כי אני בעל הפרוטות, עשיתי פעולת הקדש שמוגדרת על פי ההלכה כפעולה של הקדשה, וכיוון שככה הקדש חל, זה הכל, מה ימנע ממנו מלחול? עכשיו רק אני לא יודע על מה זה חל, אז אני בספק, זה הכל, בדיוק כמו אצל האישה.
אבל לקרוא לחלות הקידושין עובדה, אצל רבא זה לא עובדה, אצל אביי זה כן עובדה.
לא, כי רבא, גם אצל רבא זה עובדה, אני חוזר עוד פעם. רבא לא מתווכח על זה. רבא טוען שפה, בגלל שהקידושין לא מסורים לביאה, זה לא קידושין, לא בגלל שהאישה לא מוגדרת. אם זה השתי נשים שהן חיות, גם רבא מסכים שיש קידושין.
זה בעיה הלכתית, זה לא בעיה לוגית.
כן, בדיוק. זה בעיה בהלכות קידושין. פעולת קידושין שיוצרת נתק במקום חיבור, היא לא פעולת קידושין, זה הכל. אבל זה לא בגלל הבעיה של חוסר המוגדרות של האישה. זה לא מטריד את רבא. ובטח לא את הבעיה. זה באמת נקודה...
הרב,
הסתכלית על ההלכה.
אם הרב היה שוקל בכל זאת הסתכלות קיומית, אקזיסטנציאלית, אז אפשר היה להבין שיש הבדל, כשאתה מקדש שתי נשים שהן לא אחיות, יש איזושהי זיקה ביניכם, אתה לא מרגיש שפגשת
מישהי בחור,
אז יש לזה משמעות, וגם כשהקדשת אחת משכמה מטבעות, אז אתה מרגיש אשמה בזה שאתה, ולעומת זאת שקידשת שתי נשים שהן לא, כשקידשת שתי נשים שהן נאסרו עליך על ידי זה, שהן אחיות, אז אין לזה שום משמעות, מכיוון שאין לזה שום אפשרות קיומית, אין שום משמעות קיומית לכל מה שעשית.
א', זאת הטענה שחזרת עליה כבר כמה פעמים קודם, אני לא רואה מה התחדש כאן. אם אתה מנסה לשכנע אותי לאמץ גישה אקזיסטנציאלית, אני לא יודע מה פשר הגישה הזאת, אבל אני לא מאמץ אותה, וכיוון שכך אני לא רואה מה התחדש בשאלה הזאת מעבר למה שהתווכחנו קודם. אני לא אקזיסטנציאליסט, אני לא חושב שההלכה היא אקזיסטנציאליסטית, אני לא מאמין באקזיסטנציאליזם בכלל, זה ענף של הפסיכולוגיה, לא של הפילוסופיה, ולכן אני לא רואה, מה זה מוסיף פה? האישה היא מקודשת, אין פה אישה מוגדרת, לכן יש פה אישה אחת מתוך שתיים שהיא מקודשת, זה הכל. לא מסתדר לי אקזיסטנציאלית, אני אקח כדור או שאלך לפסיכולוגיה.
אמירה מטאפיזית שהיא מנותקת מהמציאות היא בעצם ג'יבריש. אלא אם כן, אנחנו מאמינים באיזשהו נצח שברות. אנחנו חוזרים כל פעם לאותו נושא, אבל...
אני טוען שזה לא ג'יבריש, ואתה טוען שזה ג'יבריש, מה אני יכול לעשות? בסדר, מבחינתי זה לא ג'יבריש, אני מבין את זה היטב, גם אני לא רואה למה לקרוא לזה ג'יבריש, כיוון אני מבין היטב, ג'יבריש זה מה שלא מבינים אותו, אני מבין אותו לגמרי, הכל מובן לי לגמרי פה. אין שום דבר
יש, שלא. יש לפי ההלכה איזושהי אפשרות שמישהו יבוא ויאמר, כיוון שאני מדבר לא על הנשים האסורות, אלא לא על שתי החיות, שלפי ההלכה ייכנס מישהו ויאמר, כיוון שנוצרה כאן משהו שהוא לא מציאותי וגם בחיים, הוא לא יוצר כלום, לא ישתנה שום דבר, יש לי רק איזו אמרה מטאפיזית כזו שזאת ההלכה. לבוא ולומר שמבחינה מעשית אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להחזיק מציאות כזאת, ואנחנו מפרקים אותה עם סמכות.
אני לא חושב שיש דבר כזה, זה לא אופייני להלכה, צורת החשיבה הזאת, לכל או יותר, זה יכול להיות איזושהי תקנה דרבנן. במקום שנוצרת בעיה, רבנן מתערבים ומפקיעים, או עושים משהו כזה, אבל זה לא, מעיקר הדין זה לא יקרה. יש מצבים שבהם, מבחינת דיני קידושין זה יקרה, וזה מה שקורה כאן. לפי רבא, רבא טוען שבגלל הגדרת פעולת הקידושין, זה באמת לא יחול. אבל זה בעיה הלכתית ספציפית, לא בגלל שנוצרת פה בעיה מושגית או לוגית, אוקיי? פשוט בהלכות קידושין, קידושין שלא מייצרים דיבוק בין בני הזוג, אלא ניתוק, יוצרים ניתוק בין בני הזוג, זה פשוט לא פעולת קידושין, מבחינת ההגדרת האופי של פעולת הקידושין, לא בגלל שהתוצאה היא אבסורדית.
זה אני מבין.
התוצאה לא מוגדרת. זה משהו אחר מהטענות שעלו כאן, צריך להבין, גם רבא זה משהו אחר. אין, הטענות שעלו כאן, זה, בעולם המשפטי זה מאוד הגיוני, בעולם ההלכתי זה לא עובד כך. אז בעצם זה, זה, זה מה שקורה לפי, לפי תוספות.
רציתי לחזור על ההסבר שהשתמשת בו בתהליך של הגט, להסביר שהקידושים, לא, הקידושים, הם, התוצאה היא נגד כל התהליך, כל התכלית של הקידושים, ולכן אינם קידושים, כשם שבגט, זה לא דבר שקורית לגמרי, היא עדיין נשארת זקוקה, זה לא בדיוק אותו דבר, בגלל ש...
זה לא בדיוק אותו דבר, אצלנו המצב גרוע יותר.
בדיוק, זה הולך הפוך, בגירושין זה לא משנה.
נכון, שם עשיתי חצי גירושין.
כן, אוקיי.
כמו שהגירושין השיגו את המצב אחורה, והפכו איזה מאחד לחצי. עשיתי חצי גירושין. פה בקידושין, הקידושין יצרו את האיסור.
בדיוק.
זה בקל וחומר.
כן.
אם בגירושין יש בעיה,
נכון.
בקידושין שלא מסורים לביאה, ודאי תהיה בעיה. כן, אני מסכים. עכשיו, שאלה נוספת, לפי הרמב״ם, הכלל הוא שספק דאורייתא לכולה, מדאורייתא. רק מדרבנן צריך להחמיר בספק. ואז עולה השאלה, פה בקידושין שלא מסורים לביאה, יש לנו ספק מי אשתי, וממילא מי אחות אשתי, ולכן על כל אחת משתי אנשים יש ספק איסור דאורייתא לבוא עליה, אבל לפי הרמב״ם ספק דאורייתא לכולה. אז למה הקידושין האלה מוגדרים כקידושין שלא מסורים לביאה? ושימו לב, שוב פעם, הקושייה היא בין על אביי ובין על רבא. כיוון ששניהם מסכימים שקידושין כאלה הם לא מסורים לביאה. כל השאלה זה אם קידושין שלא מסורים לביאה הם קידושין או לא, על זה מתווכחים אביי ורבא. אבל זה שקידושין כאלה לא מסורים לביאה, על זה שניהם מסכימים. השאלה היא למה זה לא מסור לביאה? אני מספק יכול להקל מדאורייתא ולבוא על כל אחת מהן. אז למה? זה כמו לקדש אחת משתי נשים שהן לא אחיות מבחינת הרמב״ם. ולכן זה היה אמור להיות קידושין. אז למה הרמב״ם, איך הרמב״ם יסביר את הסוגיה הזאת שמתייחסת לקידושין כאלה כקידושין שלא מסורים לביאה? הטענה בעצם זה מה שאומר רב שמעון שקופ בשערי יושר ובשער ג', והוא בעצם זה שניסח את הדברים בצורה ברורה, למרות שאני חושב שזה די ברור גם בסוגיה עצמה, זה פשוט לשים את האצבע על המצב, על העובדות, זה פשוט עובדה, זה לא שיטת רב שמעון שקופ, אבל הוא זה שהגדיר את זה. נראה לעניות דעתי, ובקידש אחת מחמש נשים, וכן בהקדיש פרוטה בתוך הכיס, יש בזה חקירה עמוקה. באיזה אופן עניין חלות הדין על אחת מהן? כן? מה פשר העניין שהחלות חלה רק על אישה אחת או רק על פרוטה אחת? כן? השאלה אם זה ספק כמו כל ספק אחר או שזה משהו אחר. אז אומר דהיני, במקדש אישה אחת מחמש נשים, שלא ברר המקדש והמתקדש, מי מהן תהיה מיוחדת לקידושין, איך אפשר לומר, ובמציאות האמיתית נתייחדה אישה מיוחדת לקידושין. מאיזה טעם וסיבה ייחדו מן השמיים, אישה מיוחדת שתהיה היא המקודשת והמיוחדת, יותר משאר אנשים. מי, הקדוש ברוך הוא פשוט החליט איזה מהאנשים מקודשת, או איזה מהפרוטות מוקדשת? לא, אני לא החלטתי, ואין שום סיבה להניח שהקדוש ברוך הוא החליט במקומי. ולכן מה? אלא נראה, די יותר מסתבר לומר, בכל כהיגבנה, כל במצב כזה, גם במציאות האמיתית לא נתייחדה אישה מיוחדת לקידושין. מציאות האמיתית הכוונה במציאות כשלעצמה, בלי קשר לשאלה מה אני יודע על המציאות. אם הייתי שואל את הקדוש ברוך הוא, ובכהיגבנה לא שייך לומר אם יבוא אליהו. כן, זה גמרא ביבמות, לא משנה כרגע, אבל הטענה היא שבמצבי ספק, אני אטען שאם יבוא אליהו, הרי הוא יוכל להצביע לי על האישה שמקודשת לי, ויש איזה כל מיני השלכות. הוא אומר, על הסיטואציה שלנו, אי אפשר להגיד אם יבוא אליהו. כי גם אם יבוא אליהו, הוא לא יוכל להצביע על אישה אחת מסוימת שהיא המקודשת לי. גם הוא לא יודע, גם הקדוש ברוך הוא לא יודע. והדה אמרינן, דקול חדה אסורה מחמת ספק, זה שאנחנו אומרים שכל אחת מהאנשים אסורה מחמת ספק, אינו כשאר ספקות דאלמה, זה לא כמו ספקות רגילים. בתורת הספק הוא, שמה זהו הוודאי במציאות. כן, בספק רגיל, כשיש לי חתיכת בשר שמצאתי, ואני לא יודע מאיזה חנות היא הגיעה. אז ברור שבפועל היא הגיעה מאחת החנויות. אני לא יודע מאיזה חנות היא הגיעה. או אישה שקידש השליח ומת. אז יש אישה אחת שמקודשת לי, אני לא יודע מי. וכאן, אומר רב שמעון שקופ, אני ממשיך לקרוא, העניין הוא, בכל חלות הדין, הוא מפני סיבה הגורמת לזה. זאת אומרת, היה פה דין, בגלל שהייתה סיבה שגרמה לזה, נתתי פרוטה לקדש אישה, ולכן קידשתי אישה, אבל אין פה אישה מוגדרת, אין, אני ממשיך לקרוא פה בקטע הבא, וסיבת דין חלות הקידושין, הוא המעשה של קידושין, נתינת הכסף, והאמירה, כן, הרי את מקודשת לי. וכיוון שנתן הכסף ואמר, אחת מחמש נשים אלו תתקדש לי, שעל ידי זה ראוי להיות, שאחת מהן תהיה בדין אשת איש, מחמת זה, כל אחת אסורה מחמת המעשה. ולא משום שאנו מסופקים עליה, שהיא המקודשת, יותר משאר הנשים הארבע הנותרות. וכן בכל כך גבנה, זה לא שלנו יש ספק האם זאת מקודשת, או שזאת מקודשת, או זאת מקודשת, אלא הפעולה הכילה חלות קידושין על אחת, אבל האחת הזאת לא מוגדרת. זה קידושי ודאי על אישה לא מוגדרת, בישיבות קוראים לזה, זה לא ספק ודאי, זה ודאי ספק. ספק ודאי זה מצב שבמציאות יש ודאות, רק אני בספק מי זה הוודאות הנכונה. פה זה ודאי ספק, זה לא ספק ודאי, אני יודע את כל המציאות רק בוודאות, רק המציאות עצמה מסופקת. זה מה שקראתי קודם, עמימות ולא ספק. וזה מה שהוא אומר, בכל כאי גבנה, אין תורת הספק שמה הוא הוודאי. כן, זה לא ספק שמה האישה הזאת היא הוודאי מקודשת לי או אחרת. זה בכאי גבנה ליק הוודאי גם במציאות האמיתית. אלא דלהנהגת המעשה, עלינו להתנהג בזה עם כל אחת, כדין ספק מחמת הסיבה גורמת הדין, שיהיה אחד מהם ואינו מבורר מי הוא האחד, וכולם רואים להיות האחד. מה קורה פה? בדיוק הוא עונה על מה שאתם שאלתם קודם. הוא אומר, הרי אני נתתי פרוטה ואמרתי, הרי את מקודשת לי. מי שקיבל את הפרוטה זה אבא של האישה, שזה פעולה תקפה הלכתית, ולכן ברור שנוצרו פה קידושין. הקידושין נוצרו פה לא בגלל שיש לי ספק על איזה מהם, שהקידשתי את אישה אחת ואני לא יודע איזה מהם, לא, בגלל שנעשתה פעולת קידושין, ממילא אישה אחת מקודשת. עכשיו, כיוון שאין פה אישה מוגדרת, אז זה כאילו מוגדר כמצב של ספק, אבל הספק הזה הוא לא בגלל שאני לא יודע משהו, אני יודע את כל מה שיש לדעת. עשיתי פעולת קידושין, זה יצר קידושין, אבל זה יצר קידושין על אישה לא מוגדרת. עכשיו הוא אומר, ולפי זה, בכי גבנה, לא שייך לומר דין ביטול ברוב. כן, מה יקרה? נגיד שהקדשתי אחת מחמש מטבעות בכיס שלי. אחת מקודשת ומוקדשת, וארבע לא מוקדשות. טוב, אז שתתבטל המוקדשת ברוב. נכון שמטבע לא מתבטלת, אבל זה רק דין דרבנן. מדאורייתא מתבטלת. אז שתתבטל ברוב, למה זה לא מתבטל? אז אומר, זה לא מתבטל. בסיטואציה שלנו, אין ביטול ברוב, גם אצל אנשים, נגיד, יש לנו חמש נשים, אחת מהן מקודשת לי, אז שתתבטל ברוב, וכולם עכשיו פנויות. לא. למה לא? ויש שמה קורה בביטול ברוב? ביטול ברוב, זה כאשר יש לי מטבע אחת שהיא באמת מוקדשת, והיא נפלה לתוך הרמת מטבעות זהות, שהן לא מוקדשות, ועכשיו אני לא יודע מי מהמטבעות זאת המטבע המוקדשת. אז המטבע המוקדשת, יש לה אופי שונה משאר המטבעות, ושאר המטבעות, האופי שלהן מתגבר על האופי שלה, וכאילו מגיירים אותה להיות כמוהן. זה פעולת הביטול ברוב. האיסור מתגבר, האתר מתגבר על האיסור, והופך את האיסור לאתר. אבל הכל מתחיל מהמתח, כן, מהדיסוננס, שקיים בין הרוב שיש לו אופי מסוים, למיעוט שיש לו אופי אחר. ובגלל התנגשות האופיים האלה, האופי של הרוב מתגבר, והופך את האופי של המיעוט להיות כמותו. אז דיני ביטול ברוב, קיימים כאשר יש לי רוב בעל אופי אחד, ומיעוט בעל אופי אחר. זה לא המצב אצלנו. המצב אצלנו, הרי כל אנשים יש להם בדיוק אותו אופי. כולן ספק מקודשות. אבל לא שיש פה אישה אחת מקודשת וארבע אחרות לא מקודשות ואני לא יודע מי. שם היה ביטול ברוב אולי. אבל במקרה שלנו, כל חמש אנשים יש להם בדיוק אותו סטטוס ואותו אופי. אין פה מיעוט ורוב. לכן פה לא יהיה ביטול. כך טוען רב שמעון שקופ. בגלל שפה אין מיעוט בעל אופי שונה מהרוב. כל היחידות בתערובת יש להם בדיוק אותו אופי. אגב, מאותה סיבה, מה ששאלתי קודם על הרמב״ם, למה הרמב״ם, איך הרמב״ם יסביר את הסוגיה הזאת? הרי לשיטתו ספק איסור דאורייתא לכולה. אז אני יכול לבוא על כל אחת מהן, נכון שהיא ספק שמא היא אחות אשתי, אבל ספק דאורייתא לכולה, אז אני יכול לבוא עליה. למה הגמרא אומרת שזה קידושין שלא מסורים לביאה? התשובה לא נכון. פה גם הרמב״ם יסכים שאסור לי לבוא עליהם. למה? בגלל שכל אחת מהם היא אחות אשתי, זה לא ספק אחות אשתי או ספק לא. אנחנו משתמשים במונח ספק, אבל זה לא באמת ספק, זאת עמימות. או במילים אחרות אפשר לומר, כל אחת מהן היא אחות אשתי הקלושה. כל אחת מהן היא אשתי באופן קלוש, היא חצי אשתי. לא שכל יש פה אחת שהיא אשתי ואני לא יודע מי, אלא כל אחת מהן היא קצת אשתי, או היא אשתי קלושה, או היא גם אשתי וגם לא אשתי. ממילא גם כל אחת מהן היא גם אחותי, אחות אשתי, וגם לא אחות אשתי. וכיוון שכך, מה שייך להגיד פה ספק דאורייתא לכולה, הספק הוא, אם יש אפשרות שהיא לא אחות אשתי, ויש אפשרות שהיא כן אחות אשתי, ללכת לכולה פירושו מותר להניח שהיא לא אחות אשתי. ולבוא עליה, זה נקרא ללכת לכולה. אבל פה אין שתי אפשרויות, היא גם אחות אשתי וגם לא אחות אשתי. זה לא ספק האם היא זה או זה, היא גם זה וגם זה. אז אם היא גם זה וגם זה, ברור שאסור לי לבוא עליה, כי זה איסור בוודאי, זה לא איסור מספק. היא ודאי אחות אשתי הקלושה. ולכן אסור לי לבוא עליה. רק האיסור הוא קלוש. הוא לא ספק איסור, זה לא 50% אם יש איסור או אין איסור, זה איסור ודאי בעוצמה של 50%. עוצמת האיסור היא 50%. לא ש-50% אם יש איסור או אין איסור. ולכן פה גם הרמב״ם יסכים שצריך ללכת לחומרה, זה ברור. כי אין, זה לא ספק, זה ודאי. זה ודאי אשתי הקלושה. אז אחותה היא איסור קלוש של אחות אשתי. איסור קלוש צריך להחמיר. בדאורייתא. אגב, בהחלט סביר שגם בדרבנן זה יהיה ככה. נגיד, לפי כולם ספק דרבנן לכולה. לפי הרמב״ם ספק דאורייתא גם לכולה. אבל זה כולם מסכימים שספק דרבנן ודאי לכולה. מה יקרה אם אני קידשתי את האישה בקידושין שמועילים רק מדרבנן, לצורך הדיון? אז עכשיו, כל אחת מהן היא ספק אשתי, וכל אחת מהן ממילא גם ספק אחות אשתי. נכון? עכשיו יש לי ספק דרבנן, היא רק אשתי מדרבנן. אז האם אפשר ללכת לכולה? אני טוען שלא. בגלל שזה לא ספק אחות אשתי, היא בוודאי אחות אשתי וגם בוודאי אחות, לא אחות אשתי. אבל כיוון שהיא ודאי אחות אשתי, רק קלוש, אז יהיה לה איסור גם זה איסור דרבנן. זה לא ספק, הביטוי ספק פה הוא ביטוי מבלבל. אין פה שתי אפשרויות, יש פה מציאות אחת ברורה וידועה, לא חסר שום מידע, אלא שהמציאות בעצמה, יש בה עמימות, או יש בה קלישות של האישות. אז האיסור אולי יהיה איסור קטן יותר, אבל זה לא איסור מספק. זה 50% איסור, לא 50% אם יש איסור. יש ודאי איסור בעוצמה של 50%. בדבר כזה גם באיסור דרבנן צריך להחמיר. באיסור דרבנן מותר לי לקחת את הסיכון, אם אני לא יודע אם יש או אין איסור, אני לוקח את הסיכון על הצד שאין איסור, לא עשיתי כלום, הצד שיש איסור נפלתי, מותר לי לקחת את הסיכון. אבל זה לא השאלה של סיכון, ברור שעברתי איסור דרבנן. רק איסור דרבנן קלוש. זה לא נקרא לקחת סיכון, על זה לא יתירו, בספק דרבנן לכולם. לכן פה צריך להחמיר אפילו אם זה הספק דרבנן. זאת אומרת, משתמשים פה במונח ספק, אבל זה שימוש מאוד מבלבל, כי בעצם מדובר פה בעמימות ולא בספק. הזכרת קודם, אליאב, הזכרת קודם את מה שאמרתי פעם לגבי גירושין בתנאי, אשר רב שמעון שקופ מסביר שאם אני מגרש אישה בתנאי, אז בשלב שעוד לא ידוע אם התנאי, נגיד, שהיא לא תשתה יין 30 יום, אז ב-30 יום האלה אני עוד לא יודע אם היא תשתה יין או לא, אז היא במצב של ספק, או שהיא מגורשת או שלא. רב שמעון שקופ טוען, היא לא במצב של ספק, היא גם מגורשת וגם לא מגורשת. ומה הרעיון בזה? זה לא ספק אם היא מגורשת או לא, אלא שני הסטטוסים האלה בו זמנית. נכון, הם סותרים אחד את השני. אם היא מגורשת, אז לא יכול להיות שיש את איש, אם יש את איש לא יכול להיות שהיא מגורשת. הטענה היא שהיא מגורשת באופן קלוש. היא גם מגורשת וגם לא מגורשת, זאת אומרת, זה חצי גירושין. לא 50% שהיא מגורשת, אלא היא מגורשת בוודאי בעוצמה של 50%. זה בעצם הטענה. אותו עניין קיים גם במושגים של ברירה. מה קורה בברירה? נגיד שיש פה, אני עושה את זה בקצרה פשוט כי לקח לי הרבה זמן היום בוויכוחים, אז אני רק רוצה לסיים את הנקודה הזו. נגיד שיש לי חבית יין, והיא מכילה 100 לוגים. עכשיו מפרישים, תרומה מפרישים מים בינונית 1:50. עכשיו, אני רוצה להפריש 2 לוגים של תרומה מתוך 100 לוגים. אין 1:50. אז אני אומר ככה, 2 הלוגים שישארו בסוף בחבית, אני אשתה את כל החבית, 2 הלוגים שישארו בסוף, הם תרומה כבר מעכשיו. עכשיו אני מתחיל לשתות את החבית, ברגע שישארו רק 2 לוגים, גמרתי את ה-98 לוגים, אסור לי לנהוג אחרי זה כנראה, אבל 2 לוגים נשארו, השני לוגים האלה שנשארו הם תרומה, ואין שום בעיה, הם היו תרומה מההתחלה, רק אני לא ידעתי להצביע מי הם 2 הלוגים שהם התרומה, אבל לא משנה, מה שישאר בסוף, זה 2 הלוגים של התרומה, אז הפרשתי תרומה מההתחלה, ומותר היה לי לשתות, ככה לכאורה. הגמרא תולה את זה בשאלה אם יש או אין ברירה. התבררות למפרע, כן, השני לוגים שנשארים בסוף, מתברר למפרע שהם היו תרומה מההתחלה. למד אמר יש ברירה, באמת אפשר לעשות את זה. למד אמר אין ברירה, ובדאורייתא אנחנו פוסקים שאין ברירה, למד אמר אין ברירה, אי אפשר לעשות את זה. מה קורה? מה הסיטואציה פה? למד אמר אין ברירה, רשי כותב בכמה מקומות, זה מחלוקת ראשונים, אבל זאת שיטת רשי ועוד ראשונים, שלמד אמר אין ברירה, זה לא שלא אכלתי פה, לא אכלתי פה שם תרומה על שום דבר. יש פה 2 לוגי תרומה בתוך התערובת. רק זה 2 לוגים שהם לא מבוררים. כל 2 לוגים בתערובת הם ספק תרומה. מה אכפת לי? הרי אחרי שאני אשתה, יישארו 2 הלוגים בסוף, והתברר שאלה היו 2 הלוגים של התרומה מההתחלה. אז הייתי בספק, אז מה? אבל גם אם אני בספק, ברגע שאני שותה, הרי לא לקחתי סיכון אולי אני שותה את התרומה, כי בהגדרה התרומה זה מה שישאר בסוף. אז מה ששתיתי ברור שזה לא 2 הלוגים של התרומה. אז מה זה משנה אם זה ספק או לא? למה אסור לי לשתות למאן דאמר אין ברירה? ברור שרש"י מתכוון לומר, שיש פה 2 לוגים, ולמד אמר אין ברירה, פירוש הדבר, שזה 2 לוגים כלשהם, זה לא 2 הלוגים שישארו בסוף, אלא ברגע שאמרתי משהו כזה, החלתי שם תרומה על 2 לוגי יין, אבל בלי להגדיר איזה 2 לוגים. אז יש לי בדיוק את אותה סיטואציה כמו אצלנו, זה ספק אונטי, זה לא ספק אפיסטמי, זה לא שאני לא יודע איזה 2 לוגים, אני אשתה ואז אני ידע, לא, יש פה 2 לוגים, אבל כל 2 לוגים הם תרומה באופן קלוש, הם 1:50 תרומה, בעוצמת התרומה שבהם, אוקיי? וזה לא יתברר, גם אם אני אשתה את הכל וישארו 2 לוגים בסוף, זה לא יגלה שאותם 2 לוגים הם אלה שהיו תרומה בהתחלה, למען דמר אין ברירה. כי אין התבררות למפרע. אז מה שקורה כשאתה יוצר מצב כזה, נגיד כשמישהו ישתה את היין הזה, לפי חלק מהראשונים, הוא עבר על איסור טבל, כי הוא לא הפריש תרומה. לפי רש"י, הוא לא עובר על איסור טבל, הוא עובר על ספק איסור תרומה. יש פה תרומה, גם למד אמר אין ברירה. רק התרומה זה על כל שני לוגים, יש פה צד תרומה, או תרומה באופן קלוש. לכן אפשר לסתות את זה, כי זה איסור תרומה, זה לא איסור טבל. אז כל הסיטואציות האלה, בעצם, הן סיטואציות שיש ספק אונטי, או עמימות ולא ספק בשפה שלי. זאת אומרת, המציאות, אין פה ספק במובן שחסר לי מידע על המציאות, לא חסר לי כלום. אני יודע את כל מה שהקדוש ברוך הוא גם יודע. כל העובדות הנכונות על המציאות אני יודע. לא חסר לי שום מידע. אבל במציאות עצמה אין הגדרה חד משמעית מה קורה. לא שקורה משהו ואני לא יודע מה הוא, לא, מה שקורה הוא עמום. וזה מה שאני קורא ספק אונטי, ולא ספק אפיסטמי, או עמימות ולא ספק. באופן עקרוני, בסיטואציות של עמימות, אנחנו לא אמורים בכלל לטפל בכלים של הסתברות וסטטיסטיקה. כי מדובר פה במצבים ודאיים, זה לא קשור להסתברות. הסתברות אומרת לי איזה מהאפשרויות נכונה. אבל פה כל האפשרויות נכונות, רק הן נכונות באופן חלקי. לכן הכלים של הסתברות לא רלוונטיים לספק אונטי, רק לספק אפיסטמי. כי ההסתברות אומרת לי מה הסיכוי שהאמת היא אפשרות א' ומה הסיכוי שהאמת היא אפשרות ב'. אבל בספק אונטי זה לא שאלה של סיכויים, זה גם אמת א' וגם ב' אמת וגם א' אמת. רק אמת ב-50%, 50% אמת, לא ש-50% של זה האמת, אלא שניהם בוודאות אמת ברמה של 50%. אז מה שייך להסתברות? לא שייך להשתמש בו בהסתברות. אגב, בתורת הקוונטים, השימוש בהסתברות הוא באמת חידוש נורא גדול. באופן עקרוני, ההסתברות לא הייתה אמורה להיות הכלי לטפל בתופעות הקוונטיות. כי התופעות הקוונטיות הן ספק אונטי ולא ספק אפיסטמי. ההסתברות בתורת הקוונטים לא קובעת מי התשובה הנכונה, אלא היא קובעת איזה חלק מהתשובה הנכונה זה זה, ואיזה חלק מהתשובה הנכונה זה זה. כל המשמעות של ההסתברות בקוונטים היא בכלל לא משמעות הסתברותית. זה הרבה אנשים לא מבינים. גם פיזיקאים לפעמים לא מבינים את זה. מה שקוראים שם הסתברות הוא בכלל לא הסתברות. כי הסתברות תמיד קובעת, נגיד בניסוי שני הסדקים. אני שולח אלקטרון, יש סדק A וסדק B, והשאלה אם הוא עבר ב-A או ב-B. עכשיו במצב של סופר פוזיציה הוא עבר גם ב-A וגם ב-B. אז קוראים לזה איזה 50% שהוא עבר ב-A ו-50% שהוא עבר ב-B. אבל זה לא ספק אפיסטמי. זה לא שאני ב-50% שאני צודק, 50% שאני טועה. או שהוא עבר ב-A או שב-B. אם אני אומר על A, 50% שאני צודק, 50% שאני טועה. לא. אני בוודאי צודק כשאני אומר ש-50% עבר ב-A ו-50% עבר ב-B. המעבר ב-A וב-B הוא מעבר קלוש. הוא עבר 50% ב-A ו-50% ב-B. לפעמים קוראים לזה 50% ממנו עבר ב-A ו-50% ממנו עבר ב-B. אבל לא שאני 50% שהוא עבר ב-A ו-50% שהוא עבר ב-B. לכן כל השימוש בהסתברות בתורת הקוונטים זה בכלל לא הסתברות. זה בעצם פאזי לוג'יק. פאזי לוג'יק זה הכלי שצריך להשתמש בו כדי לטפל במציאויות עמומות. הסתברות זה כאשר מדובר בספק אפיסטמי. ואז ההסתברות אומרת לי מה הסיכוי שא' הוא אמת, ב' הוא אמת או ג' הוא אמת. כן, כשאני מטיל קובייה, אז הקובייה תיפול על אחת מהפאות, זה ברור, כי אני לא יודע על איזה. אז זה סיכוי שישית שהיא תיפול על 1, על 2, על 3, עד 6. הסתברות אומרת לי איזה מהאפשרויות תהיה האמת. זה ספק אפיסטמי. אבל בתורת הקוונטים ההסתברות לא אומרת לי איזה מהאפשרויות תהיה האמת. היא אומרת לי כמה מהאמת נמצא באפשרות הזאת וכמה מהאמת נמצא באפשרות הזאת.
או במילים אחרות, שהחלקיק מתנהג כמו גל, ולא כמו חלקיק.
כן, קוראים לזה שהחלקיק מתנהג כמו גל, פירוש הדבר ש-50% ממנו עבר בסדק A, ו-50% ממנו עבר בסדק B. אז אנחנו משתמשים בשפה של אחוזים, כאילו זה הסתברות, אבל זה לא, זה פשוט לחלק את החלקיק בין סדק A וסדק B. לא כמו אצל אנשים. אצל אנשים, כשאני אומר שהם ספק, כל אחת מפני החיות היא ספק מקודשת, אין הכוונה שהיא ספק מקודשת, אלא כל אחת מהאנשים היא 50% מקודשת לי. היא מקודשת לי בעוצמה של 50%.
אתה בטוח שהניסוח של 50% הניסוח הזה מדויק? כי בעצם שתי החיות לא יכולות להיות מקודשות לאותו איש.
למה? למה? יכולות. אחת משתיהן מקודשת לי, אבל האחת הזאת זה כל אחת משתיהן. בשפה קוונטית אני אקרא לזה ככה, יש מצב טהור, קלאסי, אחד, שרחל מקודשת לי ולאה היא אחותה, יש מצב טהור שלאה מקודשת לי ורחל היא אחותה, והמצב האמיתי זה סופר פוזיציה בין שני המצבים האלה. זה התיאור המדויק ביותר. ואז אין בעיה, כי כל אחד במצבים האלה הוא קוהרנטי. אחת מקודשת והשנייה היא אחות אשתי. והמצב השני זה שהשנייה מקודשת וזאת אחות אשתי. המצב האמיתי זה סכומם של שני המצבים האלה.
אבל זה לא הופך אותם ל-50% מקודשות, כי
כשאני משתמש פה באחוז, זה בדיוק מה שאני אומר פה, שכשאני משתמש פה באחוז, זה לא אחוז של הסתברות.
הרב, מאיפה חז"ל ידעו שיש אפשרות כזו לקדש חצי אישה? מאיפה הם ידעו שיש את תורת הקוונטים פה בקידושין? איך הם ידעו שזה נכון, שבאמת הקדוש ברוך הוא מסכים לדבר הזה?
הם לא ידעו את תורת הקוונטים, זה יצא להם מסברה. אם הקדוש ברוך הוא מסכים או לא מסכים, אין לי מושג, צריך לשאול אותו. אבל זאת ההלכה.
אם אנחנו משווים לתורת הקוונטים, מה קורה אם מי שקידש אחת משתי החיות ולא אמר מי, ואחרי זה הוא הביא יומן מהבית שבו הוא כתב, ביום חמישי אני הולך לאבא של האחיות ואני הולך לקדש את לאה. האם יש קריסה במצב הזה?
לא, זה, עוד פעם, זה לא קריסה. זה להגיד שמראש הוא התכוון מכלל ללאה. זה שאלה בהלכות קידושין, זה לא קשור ללוגיקה קוונטית. קריסה זה כאשר אחרי שעשיתי פעולת הקידושין ולא כתוב לי שום דבר בפנקס. ועכשיו אני אומר, אוקיי, כרגע יש לי מצב עמום או רחל או לאה, אני עכשיו בוחרת לאה. אני רוצה שפונקציית הגל תקרוס על לאה. האם דבר כזה אפשרי? אז יש טור אצלי באתר, 324, טור 324, גם אני מביא שיטות שטוענות את זה.
אפשר לקרב את זה למצב של קריסה, נגיד שיהיה מכשיר שקורא מחשבות, ואז הסתבר שכשהוא אמר לאבא, בראש שלו הייתה לאה.
אז אני אומר, זה לא קריסה.
זה קריסה.
לא קריסה, זה התברר לך שהוא קידש אותה.
זה כמו הגלאי שיושב על ה...
זה כמו הגלאי, אבל במובן, בהקשר הזה אין טעם לדמות את זה לתורת הקוונטים. הוא פשוט קידש את לאה, זה הכל. בתורת הקוונטים הטענה היא שהצבת המכשיר עושה משהו לפונקציית הגל. פה הטענה היא שאם יש לך מכשיר שקורא לי את המחשבות בראש, אז פשוט אלה המחשבות בראש, זה מצב קלאסי לגמרי. קידשתי את לאה. טוב, אנחנו נעצור כאן קצת. הערכתי, אם יש הערה או שאלה, אז כמובן אפשר, כן. אוקיי. שבת שלום.
תודה, שבת שלום.